אז השיחה עכשיו היא על תקווה וסליחה. כשאני אדבר באמת על תקווה ואחר כך על סליחה, אבל למעשה הסדר הוא הפוך. אני חושבת שקודם, מבחינת התרגול, קודם אנחנו צריכים לעבוד על נושא הסליחה, סליחה לעצמנו, סליחה לאחרים, ורק על האדמה הזאת יכולה לצמוח תקווה. אני אדבר קודם קצת על מה זה תקווה, ובכלל על... זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על לחיות את הרגע הזה, לחיות בהווה, להיות כאן, להיות עכשיו, למה בכלל לדבר על תקווה? מה היא חשובה? באיזה אופן תקווה חשובה אם כל ההתכוונות שלנו בתרגול היא להיות עכשיו, לחיות עכשיו? העניין הוא שחיים ברגע הזה ללא תקווה יכולים לקחת כל מיני כיוונים. זאת אומרת, זה יכול להיות חיים נהנתניים, חיים ששוללים את הכל, חיים אנרכיסטיים, ניהיליסטיים, כל מיני דברים כאלה. ואני חושבת שהתקווה היא משהו שמאפשר לנו השקעה בחיים. משהו שמאפשר השקעה בשימור החיים בגוף הזה. ואני מניחה שכולכם או כולכות כולכם יודעות ש... שימור חיים בגוף זה לפעמים עבודה קשה, עבודה שמחייבת הרבה השקעה, גם פיזית, גם נפשית, גם רוחנית. התקווה מאפשרת את כל העשייה הזאת בחדווה ובאהבה, מתוך כבוד לגוף ומתוך שמחה בחיים. התקווה מאפשרת לחוש שיש טעם בהשקעה הזאת, לא בגלל שיש איזו הבטחה להצלחה. ההבטחה היחידה שיש לכולנו זה שנמות מתישהו. אבל יש טעם בהשקעה הזאת דווקא בזכות העובדה שאין ודאות בחיים, שיש מסתורים שאנחנו באמת לא יכולים לדעת מה יקרה ביותנו בני אדם. אבל איזה מין תקווה זאת? זאת אומרת, על איזה תקווה אני מדברת כשאני מדברת על תקווה? אני חושבת שחשוב להבחין בין תקווה לבין כל מיני מושגים שקרובים לתקווה, שהרבה פעמים יש נטייה לבלבל ביניהם. אז קודם כל, תקווה היא לא ציפייה. יש הבדל דרמטי בין תקווה לציפייה. ציפייה מבקשת מהחיים דבר מה מסוים. ואם הדבר הזה לא מתממש, יש אכזבה. זאת אומרת, הציפייה היא ספציפית. ותקווה היא משהו הרבה יותר רחב מזה. תקווה לא משתנה כהוא זה אם הציפיות לא התממשו. יש מורה אוסטרלי בשם איאן גולר שהיה בארץ בביקור באוגוסט האחרון, והוא החלים מסרטן עצמות גרורתי קשה מאוד לפני קרוב ל-40 שנה. ואחת השאלות ששאלתי אותו זה על תקווה, מה הוא חושב על תקווה. והוא אמר לי, תקווה זה דבר מאוד מאוד חשוב. התקווה שלי נשארת במובנים רבים קבועה. הוא היה פה בביקור בארץ והסתובב בכל מיני מקומות, אז הוא אמר, אם התקווה שלי היא להגיע לירושלים, אז אני מנסה להגיע לירושלים. ואם במקרה אני מוצא את עצמי בחיפה, אז אוקיי, אני אולי... מתאכזב קצת, אבל אני מסובב את ההגה וממשיך לנסות להגיע לירושלים. זאת אומרת, התקווה להגיע לירושלים לא השתנתה. ואני חושבת שבאותו אופן, בוודאי כשאנחנו מתמודדים עם מחלה קשה, אפשר לחשוב על תקווה בתור משהו שהוא לא תלוי בבדיקה כזאת או אחרת, בתוצאות כאלה או אחרות, באיך אני מרגישה ביום מסוים, אלא לנסות להרחיב מאוד את ההתייחסות שלנו לחיים. תקווה היא גם לא חשיבה חיובית. בכלל חשיבה חיובית זה מושג שאני לא מצליחה באמת להתיידד איתו. אני חושבת שחשיבה חיובית מנסה לשלוט בחשיבה. וכל הרעיון של התרגול שלנו הוא שאי אפשר לשלוט בחשיבה. מחשבות באות והולכות. אין לנו שליטה עליהן. כמו ש... ולפעמים באות מחשבות טובות, ולפעמים באות מחשבות רעות. זאת אומרת, העניין הוא לנסות ללמוד לא לקחת את המחשבות שלנו כל כך ברצינות. רק מחשבות. אם אני פוגשת מחשבה רעה, אז אני פוגשת מחשבה רעה. היא לא סימן לשום דבר. היא לא נבואה. היא רק מחשבה רעה. ואם אנחנו לא... מתחילים להטעין אותה בעוד ועוד אנרגיה של מה זה אומר, שזאת המחשבה שעכשיו עברה לי בראש, אז היא ממשיכה ועוברת. תחשבו על עננים שזזים בשמיים. אוקיי, יש עננים, אבל יש את הכיפה הכחולה הזאת. והכיפה הכחולה הזאת היא השמיים, היא טבע השמיים. והכיפה הכחולה הזאת היא טבע התודעה שלנו, המחשבות הם עננים שעוברים. החשיבה החיובית מנסה להגדיר זאת מחשבה טובה, זאת מחשבה רעה. עכשיו מותר לי לחשוב רק טוב. והיא תמיד, תמיד נושאת בכנפיה את החשיבה השלילית. זאת אומרת, ברגע שאני מתחילה, אני נכנסת להגדרות, זה טוב, זה רע, אז זה מתחלף ברגע. זה מין, זה לא מבנה יציב, זה מבנה שכל הזמן מתחלף. עכשיו אני חושבת רק חיובי, ואז פתאום כל השליליות מציפה אותי. ואני חושבת שהתרגול מלמד אותנו, המדיטציה מלמדת אותנו משהו מאוד מאוד יקר ערך על טבע המחשבות. פתאום, ברגע שאנחנו יושבים ועוצמים עיניים בשקט, פתאום אנחנו גולטים מה הולך שם, איזה רעש, איזה בלגן בראש שלנו, כמה דברים רצים שם בשנייה. מאיפה זה בא, המחשבות האלה, לאן זה הולך? זה... מאוד מאוד מקל לא להזדהות יותר מדי עם המחשבות שלנו. תקווה היא גם לא הבטחה. זאת אומרת, אין שום הבטחה בתקווה. אין איזו ידיעה או ביטחון של ממש ביחס לעתיד. העניין הוא... שהתקווה היא משהו שהוא הווה. זו עמדה הווה, זו תקווה הווה, זה present moment hope. אני לא... בעמדה של תקווה הווה, אין לי שום תביעה ביחס לעתיד. העניין הוא ש... כל כך קשה לנו להיות עם ההווה, להיות עם הדברים כמו שהם כרגע, שכל הזמן יש לתודעה שלנו נטייה לברוח לכל מיני תסריטים קטסטרופליים, או פנטזיות הוליוודיות, או זאת אומרת לכל מיני סיפורים ביחס לעתיד. ואני חושבת שהעבודה... היא עבודה לחיות לחזור כל הזמן, שוב ושוב לרגע הזה, ולחיות עם אי הוודאות. לחיות עם אי הידיעה. לחיות עם המסתורים של החיים. יש משהו בפגישה עם הסרטן, מנפצת כל מיני אשליות. מנפצת את האשליה של החיים האינסופיים, ומנפץ, זה פגישה שמנפצת את האשליה של השליטה בחיים, של האפשרות לתכנן בכלל, שבוע קדימה לפעמים, ודאי לא שנים קדימה. אני פעם חייתי עם תוכניות לעשור הקרוב. ואין לנו, מה זה תוכניות? זה רעיון, כשחושבים על זה באמת לעומק, זה רעיון מפרח. אפשר להתכוון, אפשר שתהיה לנו כוונה לעשות דבר כזה או אחר, כוונה רצינית גם שנשקיע בה, אבל כוונה זה לא תוכנית. שוב, תוכנית זה משהו שמנסה לאפר את העובדה הבסיסית של הקיום, שאין לנו שום אפשרות לשלוט או לתכנן באמת. הרבה פעמים הקושי לחיות עם אי הידיעה ועם המסתורים מוביל אותנו להיות מיואשים אפילו. זאת אומרת, הרבה פעמים יש פנייה לייאוש, כי גם הייאוש תומן בתוכו איזו ודאות. זאת אומרת, מה זה ייאוש? זה כאילו אני יודעת מה הולך לקרות. נכון? יש איזו אשליה כזאת שאני כבר מביא, אוקיי, הבנתי לאן הדברים הולכים. ופגשתי הרבה אנשים ונשים שבחרו להיות מיואשים במרכאות, מתוך באמת קושי לשאת את אי הידיעה. את העובדה הפשוטה הזאת שחלק מהאנשים שיושבים כאן ימותו מהסרטן שהם מתמודדים איתו, וחלק לא. חלק ימותו עם הסרטן, אולי, וחלק ימותו בלעדיו בעוד הרבה שנים. ואין לנו באמת דרך לדעת או לנבא את הדבר הזה. אנחנו לא יכולים לנחש או לקבוע את הדברים האלה. אנחנו יכולים רק לקבל באהבה את ההתנפצות של האשליות האלה. לקבל באהבה את ההתנפצות של האשליה של חיי נצח. כי האשליה של חיי נצח היא לא עושה לחיים שום דבר טוב. בעצם. האשליה של חיי נצח גורמת לנו לדחות למחר, למתישהו. הרבה מאוד דברים נורא חשובים שהיינו צריכים לעשות אתמול. האשליה של חיי נצח גורמת לנו להתייחס כמובן מאליו להמון דברים נפלאים שיש לנו בחיים. האשליה של חיי נצח גורמת לנו להתייחס לא יפה לבני זוג ובנות זוג שלנו, לילדים ולילדות שלנו, להורים שלנו. ואני חושבת שההתנפצות של האשליה הזאת היא הזמנה לחיות. היא הזמנה לחיות באמת, עכשיו. וזו הזמנה לחיות באמת מכיוון שזה טבע החיים. טבע החיים הוא שאין לנו ידיעה. טבע החיים הוא שאי אפשר לתכנן ואי אפשר לשלוט. ושביותנו בני אדם אנחנו אף פעם לא רחוקים מיומותינו. גם לא ברגע שאנחנו נולדים. אז התקווה האהובה היא באמת מתוך קבלה עמוקה של החיים, כפי שהם, על ההשתנות המתמדת שלהם, על האופן שבו אנרגיית החיים זורמת בגוף הזה ומשתנה כל רגע. אני חושבת שיש ציפייה וחשיבה חיובית והבטחה וגם ייאוש, מנסות להתערב בחיים. מנסות להפר איזשהו איזון עדין שנדרש כדי לתת לחיים לזרום דרכנו, בלי הפרעה. ההסכמה העמוקה לא לדעת את העתיד, ההסכמה העמוקה למות כשהחיים יפסיקו לזרום בגוף הזה, מה שיכול להיות שהוא יקרה ברגע הבא ויכול להיות שהוא יקרה בעוד המון שנים. אבל ההסכמה העמוקה למות ולא לדעת את העתיד ולקבל את העובדה הזאת באהבה ואפילו בחדווה, כי יש בזה משהו מאוד משחרר. ההסכמה הזאת פותחת פתח לחיים ברגע הזה. וכשהפתח הזה נפתח, זורמות דרכו הרבה מאוד איכויות. זאת אומרת, כשהפתח השער לחיים ברגע הזה נפתח, אז נכנסת גם תקווה וגם אהבה וגם אמונה וגם שמחה. יש איזה שחרור מאוד גדול בהסכמה למות. יש פה איזה מפתח שהוא מאוד יקר ערך, ואיכשהו דווקא ההסכמה למות מעוררת את התקווה. כי כמו שנורית אמרה אתמול, החיים והמוות ארוגים אחד בשני. אפשר לראות את זה בעצים השרופים על הכרמל, באופן שבו העץ השרוף והלכאורה מת עומד שם ומטפס עליו אזוב ומטפס עליו עשב ועץ חדש ובטבע יש כל הזמן חיים ומוות, ואנחנו חלק מהטבע. זה משחרר להסכים למות גם, כי יש שם איזו הבנה ש... החיים הם משהו הרבה הרבה יותר רחב מהסיפור שלי. החיים הם משהו הרבה יותר רחב מהבית שלי, אפילו מהמשפחה שלי, מהעבודה שלי, מהמאמרים שכתבתי, לא משנה מה. כל הדברים האלה שממלאים את החיים שלנו. יש איזה שחרור התפתחות לחיים במובן הרבה 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 יותר רחב. כמו בתרגול של הצ'יקונג. איזושהי אנרגיה שעוברת דרך הגוף הזה ועוזבת אותו. זאת אומרת, השאלה היא איך עושים את זה? אוקיי? איך מסכימים למות? או איך פותחים את השער הזה לחיים ברגע הזה? ואני חושבת שאחת הדרכים המהימנות לפתוח את השער הזה היא הסליחה. אני זוכרת שכששמעתי בפעם הראשונה את הרעיון הזה, לא הבנתי מה סליחה קשורה בכלל. איך סליחה קשורה לסיפור הזה? אבל העניין הוא שהמשקעים של העבר, כל העניינים הלא פתורים האלה שאנחנו סוחבים איתנו, אנחנו באמת סוחבים אותם איתנו. זאת אומרת, זה באמת כמו איזה סק שמלא באבנים, שאנחנו סוחבים על הגב שלנו לכל מקום, או יותר גרוע, שתקועים בתוך הגוף שלנו ומפריעים לאנרגיה של החיים לזרום. יש משהו בלהיות שבועים בעבר. אוקיי? תחשבו על הביטוי הזה. כשאנחנו לא סולחים, אנחנו שבועים בעבר. אנחנו לא יכולים לחיות ברגע הזה. זה לא משנה בכלל אם מדובר באי סליחה לעצמי או באי סליחה לאחר או לאחרת. זה בכלל לא משנה, זה עובד באותו אופן. זאת אומרת, התרגול של הסליחה הוא מין עבודה של ניקוי. אוקיי? אנחנו כאילו יש איזה נהר של חיים שזורם, ויש אבנים שתקועות ומפריעות לזרימה של הנהר. והעבודה היא פשוט לנקות את האבנים האלה, לחלט. לפעמים זה, יש אבנים מאוד כבדות. אוקיי? יש אבנים שממש קשה להרים אותם, ואולי צריך עזרה של עוד מישהו או מישהי כדי לפנות אותם מהדרך. אבל לפעמים התרגול של הסליחה והעבודה היומיומית הזאת פשוט ממוסס את האבן, והיא נעלמת. היכולת לסלוח היא יכולת בעצם לקבל את חוסר המושלמות שלנו ושל אחרים. היכולת לסלוח היא קבלה של הפגמים והמוגבלות והתנאים והנסיבות שבהם החיים שלנו נצרפו. ויש בה סליחה גם הבנה עמוקה של ההשתנות המתמדת, שזה טבע הקיום. אוקיי? יש שם הבנה עמוקה של העובדה שאני כבר לא מי שהייתי לפני רגע או לפני שנים, וגם האדם האחר או האחרת הוא כבר לא מי שהם היו. יש משהו מאוד משחרר בלהיות מסוגלת להבין שמישהו עשה את הטוב ביותר שהוא יכל באותו רגע. והטוב ביותר הזה אולי פגע בי באיזשהו אופן, אבל עדיין זה היה הטוב ביותר שהוא יכל לעשות. יש משהו עוד יותר משחרר בלהבין שאני עשיתי את הטוב ביותר שיכולתי בכל רגע ורגע. יכול להיות שהיום יש לי ידיעה אחרת על החיים. סביר מאוד שהיום הייתי עושה אחרת, מחר בטח אחרת. אבל התרגול של הסליחה מאפשר לנו באמת לוותר על העבר. זה בעצם לוותר על התקווה לעבר טוב יותר. הסליחה היא בעצם איזה ויתור פנימי על אשמה וטינה. אני לא מדברת על איזושהי פסיביות אל מול עוולות שנעשות לא לכם ולא לאנשים אחרים, אלא על איזשהו ויתור פנימי על הדברים האלה שמחבצים אותנו. תחושת אשמה, תחושת טינה כלפי מישהו אחר. האמת היא שהאשמה והטינה האלה פוגעות בנו פגיעה מאוד מאוד קשה. יש איזו אמרה שסליחה, שלא לסלוח, זה כמו לשתות רעל ולקוות שזה יפגע במישהו אחר. כי האמת היא שמי שלא סולח הוא זה שנושא את הרעל בתוכו. ולא יכולה להתקיים עבודה של ריפוי בלי סליחה. לא יכולה להתקיים עבודה של ריפוי בלי הוויתור על המשקעים האלה של העבר. ורק מתוך הוויתור הזה יכולה לצמוח עמדה של תקווה הובה. תקווה שקשורה לחיים כפי שהם עכשיו. תקווה שהיא תשובה לשאלה מה אני רואה כשאני מסתכלת על החיים. כל עוד אני נושאת בתוכי טינה ואשמה ומשקעים מהעבר, אני לא יכולה לראות את החיים כפי שהם כרגע. זה כמו כאילו אני הולכת עם משקפיים מלוכלכים. וזאת התמונה שאני רואה. אז ההזמנה היא באמת לנסות לעשות ביחד תרגול של סליחה ולראות מה עולה בתוך התרגול הזה. וכל מה שעולה בכם, תשימו לב אליו ותשחררו אותו. זאת הנטייה שלנו היא להתכווץ אל מול הדברים האלה, לנסות להחזיק בהם. כאילו הם מארגנים את הזהות שלנו. והזמנה היא לנסות לשחרר אותם, להיפרד מהם, לאפשר לזיכרונות הכואבים האלה לעזוב את המערכת הזאת של ה... אם כאן ננסה לעצום עיניים, למצוא ככה תנוחה. תנוחה. להיות בתוך הגוף, להיות עם הנשימה. כמה רגעים רק להרגיש את אנרגיית החיים בגוף. להרגיש את הלב פועם, חי. אפשר להגיד ללב תודה. תודה על כך שהוא חי, שהוא פועם. נראה אם עולה בנו משהו, באיזשהו עניין לא פתור בינינו לבין עצמנו, איזשהו כעס על עצמנו, איזשהו זיכרון קשה של פגיעה שפגענו בעצמנו, טעות שאנחנו חושבים שעשינו. משהו שהיינו רוצים שהיה אחר כפי שהוא היה. רק נהיה עם הזיכרון הזה. ועם תודעה של סליחה. כמו נבקש מעצמנו לסלוח לעצמנו. נזכור שעשינו את הטוב ביותר שיכולנו לעשות. נזכור שהעבר עבר. נבקש מהלב סליחה, נבקש מהלב לשחרר את הכעס, את הטינה, את האשמה, את הבושה במעשה או בפגיעה הזאת. מולים רצף של אירועים או כל מיני תמונות, פשוט תהיו עם הדברים ותנו להם כמו לעזוב את הגוף. אפשר להגיד סליחה, סליחה, הלב. אני סולחת לעצמי. אני סולח לעצמי. עשיתי את הטוב ביותר שיכולתי לעשות. אני סולחת לעצמי. אני סולח לעצמי. עשיתי את הטוב ביותר שיכולתי לעשות. נעלה בתודעה. אירוע או פגיעה שפגענו במישהו אחר. איזושהי תחושת אשמה שיש לנו כלפי מישהו או מישהי אחרת. על משהו שעשינו, שהיינו רוצים שהיה אחר, שלא היינו עושים. נעלה את האירוע הזה או האירועים האלה בדמיוננו. ופשוט נאמר לעצמנו שוב. אני סולחת לעצמי. אני סולח לעצמי. אפשר גם לראות את הדמות של מי שפגענו בו. ולבקש ממנו או ממנה סליחה. אפשר גם לחשוב באופן כללי על כל האנשים והנשים שבוודאי פגענו בהם, בין אם ביודעין או שלא ביודעין. ולבקש סליחה. אני מבקשת סליחה מכל מי שפגעתי בו, כל מי שהזקתי לה. ואני סולחת לעצמי. אם מישהו פגע בי או הזיק לי, אני סולחת לו. אפשר להעלות בזיכרוננו אירועים או תמונות, מה שעולה בתודעה. עלבונות שנעלבנו, פגיעות שפגעו בנו, בין אם בגוף, בנפש. להתחבר ללב שמבקש לסלוח. להתחבר לתנועה שמבקשת לשחרר את המטענים האלה. סליחה מנקה את הלב ומחוללת תמורה של החלמה ואהבה. לא הכל אפשר בבת אחת. יש אבנים כבדות שאפשר רק לראות, להרגיש את האופן שבו הן חוסמות את הזרימה של הנער הזה ולקבל את הגבולות של היכולת שלנו כרגע. אפשר רק לסמן את האבן שלא מסכימה להתמוסס או לא מסכימה לזוז. לסמן אותה ולחזור אליה שוב ושוב. הרבה פעמים מתוך הניסיון לסלוח יעלו טיעונים. למה אי אפשר לסלוח? למה אי אפשר לשחרר את הכאב הזה? אנחנו נוכחות כאן ברגע הזה בתוך גבול האפשרות שלנו ורק מנסים להרחיב את הגבול הזה. אפשר להגיד, אני מבקשת לסלוח. אני מבקשת לשחרר.